שבגרוש היה חור. פודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. מגיש רועי גרון. ב-200 השנים האחרונות החלו לקרות ברחבי העולם תופעות משונות שלא נראו קודם לכן. אנשים שמו לב שמדי פעם יער שלם פשוט מת, בלי סיבה נראית לעין. כל העצים ביער גססו, העלים על העצים התייבשו, והעצים לא הצליחו להתאושש. במקומות אחרים, אגמים מתוקים, שוקקי חיים ויצורים מסוגים שונים, הפכו לפתע לאגמי מוות, שאין בהם דגים בכלל. בערים העתיקות של אירופה, פסלים ומבנים שעמדו מאות שנים, החלו להתפורר או לשנות את צבעם. דוגמה לפסל מפורסם שהחל להתפורר הוא פסלו של מיכאל אנג'לו, דוד. הפסל דוד הוצב בכניסה לבית העירייה של פירנצה ב-1504. הוא עמד שם במשך כמה מאות שנים, אבל במאה ה-19 התחילו לראות שמשהו לא בסדר בפסל, ומצבו מידרדר. אנשי פירנצה חששו שמשהו במזג האוויר לא עושה טוב לפסל השיש העצום. וב-1873, אחרי 370 שנה שהפסל עמד בחוץ, הם החליטו להעביר אותו לתוך מוזיאון מקורה, בכדי להגן עליו. במקביל, מדענים זיהו גם תופעה אחרת. הם זיהו תופעה של גשם או ערפל עם רמות חומציות גבוהות. נהוג לדרג את רמת החומציות על ידי מדד ה-pH. על פי המדד הזה, רמת ה-pH של מים מזוקקים היא 7, והם נחשבים לניטרלים, כלומר הם לא חומצה ולא בסיס. ככל שרמת ה-pH נמוכה יותר מ-7, מדובר בחומצה חזקה יותר. רמת pH של 4 לדוגמה היא רמת חומציות של עגבניה. חומץ ביתי הוא ברמת pH של 3. כל מה שמעל 7 הוא בסיס. לדוגמה סבון ידיים או אקונומיקה. כאשר מערבבים חומצה ובסיס, הם מנטרלים אחד את השני. טוב, נחזור לגשם. אז רמת החומציות של מים מזוקקים היא 7. רמת החומציות של המים בגשם, בגשם רגיל, היא מעט נמוכה יותר והיא באזור ה-6. כלומר, גשם הוא תמיד מעט חומצי. הסיבה לכך שגשם הוא חומצי מעט, היא שהמים בענן מתרכבים עם גזים באוויר שהופכים אותו לחומצי. הגשם למעשה מוריד איתו מהאטמוספירה באופן הזה חלק מהגזים שנמצאים בה. מדובר בעיקר על פחמן דו-חמצני, חנקן דו-חמצני וגופרית דו-חמצנית. בטבע החומרים האלו כל הזמן עולים ויורדים מהאטמוספירה לקרקע ובחזרה. הם יורדים כגשם ונכנסים לקרקע ומזינים אותה. הם נצרכים על ידי הצמחים ומשמשים אותם לגדילה. ולאחר מכן, כאשר הצמחים נרכבים, נפלטים הפחמן הדו-חמצני, החנקן הדו-חמצני והגופרית הדו-חמצנית בחזרה לאטמוספירה. שם הם מתרכבים עם טיפות המים בעננים ויורדים כגשם מעט חומצי וחוזר חלילה. ב-200 השנים האחרונות הגשם הפך חומצי הרבה יותר. רמות pH של 4, בערך כמו רמת החומצה של מיץ עגבניות, נמדדו שוב ושוב. במקומות מסוימים הגיעו רמות ה-pH שמדדו המדענים ל-3 ואפילו לפחות מכך. גשם, שהיה ברמת חומציות של חומץ שאנחנו משתמשים בו לבישול ולניקוי. קצת לפני שהעבירו את הפסל דוד, ניתן שם לתופעה הזו, והוטבע הביטוי גשם חומצי. מחקרים גם החלו להראות את הקשר בין זיהום אוויר לגשם חומצי. אבל נדרשו עוד 100 שנים של מחקר עד שהבינו את מלוא חומרת הבעיה ואת הקשר בין זיהום אוויר, גשם חומצי וכל התופעות שאותם ראו. רק אז התחילו להבין שזו בעיה שחייבים לפתור אותה. אז מה בעצם הקשר בין זיהום אוויר לגשם חומצי? כאשר שורפים דלקים, ובמקרה הזה בעיקר פחם, אנחנו למעשה שורפים כמות אדירה של צמחים שמתו לפני מיליוני שנים. הצמחים האלו לא נרכבו לאחר שמתו, אלא נקברו תחת האדמה והפכו לפחם. מאחר שהם לא נרכבו, הם לא החזירו את הגופרית, הפחמן והחנקן שקלטו במהלך חייהם לאטמוספירה. כמו שהסברתי קודם לכן, החומרים האלו נעים מעלה ומטה באטמוספירה, מזינים את הצמחים וחוזרים לאטמוספירה בתהליך הריקבון שלהם. כשבני האדם קוראים כמויות אדירות של פחם ושורפים אותו, הם משחררים כמות אדירה של גופרית, פחמן וחנקן. כמות שנאגרה במשך מיליוני שנים נזרקת לאטמוספירה בתוך מאות שנים בודדות. הגופרית היא הגורם המשמעותי ביותר בגשם חומצי, ואחראית לעיקר החומציות שבו. כאשר סוחפים את הפחם, הגופרית מתרכבת עם החמצן שמשמש לתהליך הבערה, והופכת לגופרית דו-חמצנית. באופן הזה היא נפלטת לאטמוספירה. באטמוספירה הגופרית הדו-חמצנית מתרכבת עם חמצן ועדי מים, והופכת לחומצה גופריתית. החומצה הגופריתית היא חומצה חזקה ביותר. אם היא נוגעת בחומר אורגני, היא פשוט מפרקת אותו. ככל שיש יותר גופרית דו-חמצנית בענן, כך יש יותר חומצה גופריתית, והענן הופך ליותר חומצי. כאשר גשם חומצי מטפטף על עלים של צמח, הוא מפרק את העלים והורג את הצמח. החומצה גם מורידה את היעילות של השורשים ומונעת מחומרים בקרקע וממים להגיע לצמחים. כאשר החומצה הגופריתית מגיעה לאגם או נהר, היא מעלה את החומציות שלו. הפגיעה של החומצה היא לא בדגים אלא בביצי הדגים. היא מפרקת את ביצי הדגים ומונעת את ההתפתחות של הדור הבא. עד שהדגים באגם כולו פשוט נעלמים. גם לבני האדם ולבעלי החיים החומצה מסוכנת. אם נושמים חומצה גופריתית, כמו במקרים של ערפל חומצי, שהיא גם אחת התופעות של גשם חומצי, היא פוגעת ברקמות הריריות של הגוף, ובעיקר בדרכי הנשימה ובעיניים. כמו שאמרתי, במקרים מסוימים גשם חומצי מתקרב לרמת החומציות של חומץ. דמיינו לכם איך זה להיכנס לערפל של חומץ, לנשום אותו, או להישתף בגשם שכזה. לא נשמע כמו הדבר הכי בריא בעולם. עוד דוגמה מפורסמת לנזקים של גשם חומצי, אפשר לראות ממש כיום בהודו. אתם בטח מכירים את הטאג' מעל, נכון? באיזה צבע הוא? אמרתם צהוב? חום אולי. טוב, אם אמרתם לבן, אז אתם לא מעודכנים. הטאג' מעל עשוי משיש לבן, אבל הוא כבר לא כל כך לבן. היום הוא יותר צהוב או אולי חום. הסיבה היא שבשנות ה-80 נפתח בית זיקוק 50 קילומטר מהטאג' מעל. והתחיל למלא את האוויר בגופרית דו-חמצנית. זה גרם לגשם חומצי שהרס את השיש היפה שעמד שם לבן צחור במשך מאות שנים, וגרם לו בתוך עשרות שנים ספורות לקבל גוון צהוב, חום. באמת כואב הלב לראות איך סמל של מדינה והגאווה של האנושות כולה נפגע ככה בגלל מפעל. בכל מקרה, ב-2019 העבירו בהודו חוק אוויר נקי מסביב לטאג' מעל, שאמור למנוע ממפעלים לזהם את האוויר. למרות שכמו שאני מבין את זה, הטאג' מעל כבר לעולם לא יהיה לבן שוב. וזה ממש 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 חבל. טוב, הבנו מה זה גשם חומצי ואיך הוא נוצר. עכשיו בואו נדבר על איך קורה דבר כזה. איך קורה שהעולם הכלכלי שאנחנו חיים בו, מאפשר לפעולות כלכליות של בית זיקוק, להחריב דבר מדהים כמו הטאג' מעל, או פסל כמו דוד, או להרוג יער, או את כל הדגים באגם שאנשים נהנו, או אולי אפילו התפרנסו ממנו, ואפילו לפגוע בבריאות של אנשים. איך? אז ככה. קודם כל, לכלכלנים יש הסבר לתופעה הכלכלית הזו, והיא נקראת השפעות חיצוניות. השפעות חיצוניות הן תועלת או נזק שנגרם מפעילות כלכלית כלשהי לאנשים שהם לא חלק מהפעילות. אם קבלן מחליט להקים מרכז מסחרי במקום כלשהו, אז יש לזה השפעות חיצוניות. לדוגמה, בעלי הדירות באזור. אולי אלו שגרים בצמוד למרכז המסחרי נפגעים מהרעש, ההמולה והמחסור במקומות חנייה. לעומת זאת, תושבים אחרים בשכונה שרחוקים מעט מהמרכז המסחרי, אולי ישמחו שיש עכשיו מרכז מסחרי קרוב לבית. בכל מקרה, ההחלטה להקים או לא להקים את המרכז המסחרי לא לוקחת בחשבון את הרווח וההפסד שיגרם לכלל התושבים. אלא רק את עלות הבנייה והשווי של המרכז בסופו של דבר. ייתכן, ואם היו משקללים את הרווח וההפסד הכולל, נאמר, מוסיפים את הירידת הערך ועליית הערך של כל הנכסים בשכונה בעקבות המהלך, המרכז המסחרי לא היה אמור לקום בכלל. דוגמה הפוכה יכולה להיות שיפוץ חיצוני לבניין. דמיינו רחוב שיש בו כמה בתים ישנים בלויים, שנראים פשוט רע, וכמה בניינים משופצים. דיירי הבניינים הבלויים צריכים לשלם לא מעט כסף על מנת לשפץ את הבניין שלהם, והם מחליטים שההוצאה לא משתלמת להם. הם מעריכים ששווי הדירות שלהם לאחר השיפוץ יעלה בפחות מעלות השיפוץ. מצד שני, אם היו משפצים את הבניין שלהם, לא רק הם היו נהנים מהשיפוץ, אלא גם הדיירים בבניינים הסמוכים להם, שהעובדה שכל הבניינים ברחוב נראים טוב הייתה מעלה את ערך הדירות שלהם. אבל ההחלטה האם לשפץ את חזית הבניין או לא, היא רק של הדיירים באותו הבניין. גם אם התועלת הכוללת ברחוב עולה על עלות השיפוץ, השיפוץ לא משתלם למקבלי ההחלטה הכלכלית, ולכן סביר להניח שלא יתבצע. זיהום הוא מקרה קלאסי של השפעות חיצוניות. מפעל בשוק תחרותי מייצר מוצרים בעלות ייצור מסוימת. הוא מוכר את המוצרים על פי עלות הייצור שלו, עלות הייצור שהוא רואה. הלקוחות שלו קונים את המוצרים במחיר המוצע, ולפי זה מחליט המפעל כמה לייצר. אם על הדרך המפעל מזהם את הסביבה ופוגע באנשים אחרים, אנשים שהם לאו דווקא הלקוחות שלו, או העובדים או בעלי המפעל, גם אם הוא עושה נזקים שגורמים נזק כלכלי אמיתי, פוגע בגידולים חקלאיים, גורם לאנשים לחלות ולאבד ימי עבודה, הורג את הדגה באגם שממנו התפרנסו דייגים, הנזקים האלו לא נכנסים לחישוב העלות שלו. המפעל לא רואה את העלות הכלכלית שהוא מעמיס על החברה כאשר הוא מחליט באיזה מחיר למכור את המוצר שלו. הלקוחות שלו לא רואים את עלות הזיהום כאשר הם מחליטים כמה לקנות. ולכן נוצר מצב שהלקוחות קונים והמפעל מייצר יותר מהכמות האופטימלית למשק. וזה מצב מאוד לא יעיל. מישהו צריך לשקף למפעל את העלות הנוספת שהוא מעמיס על החברה בפעילות הכלכלית שלו. יפה. אלו היסודות. ופה מתחיל הסיפור שלנו על הניסיון של ארצות הברית לפתור את בעיית הגשם החומצי. בשנות ה-50 התחילו בארצות הברית לחקור בצורה ממוסדת את ההשפעה של זיהום אוויר על בני אדם והסביבה. הנושא תוקצב על ידי הממשל הפדרלי במטרה לקבוע תקנים מועילים בנושא. בהמשך, בשנות ה-60 ותחילת ה-70, חוקק חוק אוויר נקי, ונקבעו תקנים לזיהום. נקבעו תקנים לזיהום האוויר של 6 מזהמים עיקריים, ביניהם גם גופרית דו-חמצנית. התקנים קבעו מה השיעור המהירבי באוויר של כל אחד מהמזהמים. בקרבת מפעלים ותחנות כוח, האוויר לא עמד בתקנות הזיהום החדשות. המפעלים ניסו למנוע הצטברות של מזהמים באזור המפעל, והדרך לעשות את זה הייתה לבנות ארובות ענק בגובה של מעל 150 מטרים שיפזרו את המזהמים על שטח נרחב יותר ויאפשרו להם לעמוד בתקנות. כלומר, הארובות לא גרמו למפעלים לזהם פחות, אלא רק לפזר את הזיהום שלהם באופן אחיד יותר על פני כל ארצות הברית. 429 ארובות ענק נבנו בתוך כמה שנים בכל רחבי ארצות הברית, וזה באמת עבד. עכשיו לא רק הערים היו מזוהמות, אלא גם אזורים פחות מיושבים. הארובות גרמו להופעת גשם חומצי בכל מיני מקומות שלא סבלו מהתופעה לפני. היה ברור שהחוק לא פתר את הבעיה, ונדרשה פעולה שתעודד הפחתת מזהמים ולא רק את הפיזור שלהם. ב-1977 ניסו שוב לפתור את הבעיה של זיהום האוויר והגשם החומצי באופן אחר. בתיקונים לחוק אוויר נקי של אותה שנה, הוחלט שתחנות כוח חדשות שייבנו יעמדו בתנאים מחמירים של זיהום אוויר, וידרשו להתקין מערכת סינון וטיפול בגזי הפליטה שלהם. חוק התמקד בעיקר בתחנות כוח כי אין שורפות הפחם העיקריות בשוק, וגופרי דו-חמצנית, שהיא הגורם העיקרי לגשם חומצי, מגיעה בעיקר משריפת פחם. הרעיון להחמיר את התקנים רק לתחנות כוח חדשות נשמע בהתחלה כמו רעיון טוב. מצד אחד, זה לא מכניס את התעשייה להשקעות גדולות בהתקנת מערכות סינון וטיפול בגזים הנפלטים, ולא מאלץ תחנות כוח ישנות שאולי לא מותאמות לפתרונות האלו ליישם אותם. מצד שני, זה מחייב תחנות כוח חדשות עוד בשלב התכנון להיות יעילות ולכלול את המערכות המתקדמות ביותר לטיפול בזיהום. כל כמה שנים נסגרות תחנות ישנות ומחלפות בחדשות, וכך בהדרגה יפחת הזיהום. אבל אחרי כמה שנים התבררה הבעייתיות בשיטה הזו, שיטה שבה רק מתקנים חדשים נדרשים לעמוד בתקנות מחמירות. התקנות הפכו את הייצור בתחנות כוח ישנות לזול יותר לעומת החדשות. אם לפני החוק תחנות כוח ישנות היו נסגרות ומוחלפות בחדשות ויעילות יותר, החוק החדש גרם לכך שתחנות ישנות המשיכו לפעול הרבה יותר זמן, גם אם היו מיושנות ויעילות פחות, מאחר ונדרשה פחות השקעה בעמידה בתקני איכות הסביבה בתחנות האלו. בסופו של דבר, החוק של 77 פספס לחלוטין את המטרה שלו. בשנת 1990, לאחר עשרות שנים של כישלונות בטיפול בבעיה ותופעות לוואי לא רצויות של כל הניסיונות הקודמים, תחוקק עוד תיקון לחוק אוויר נקי בארצות הברית. פעם הציגו שיטה חדשה פורצת דרך. במרכזה מטרה אחת פשוטה, להוריד את פליטות הגופרית הדו-חמצנית ב-50% בתוך 20 שנה. הדרך הייתה הטלת מכסות זיהום על היצרנים ויצירת שוק שיאפשר סחר במכסות האלו. הרעיון הוא כזה. לקחו את נתוני פליטות הגופרית הדו-חמצנית של כל תחנות הכוח בין השנים 1985 ל-1987. התייחסו אל זה כאל מדד הבסיס לכמות הזיהום שהתחנות מייצרות. כל תחנת כוח קיבלה מכסות זיהום בהתאם לאותו מדד בסיס, אבל בכל שנה ירדו מספר המכסות שכל תחנת כוח מקבלת בכמה אחוזים. כלומר, כל תחנת כוח צריכה כל שנה לזהם פחות ממה שזיהמה בשנה הקודמת, והכל ביחס לכמה שזיהמה לפני שהתחילה התוכנית. טוב, זה נחמד ודי שגרתי, מבקשים מהתחנות להוריד את הזיהום באופן הדרגתי. מה שמעניין בחוק של 1990 הוא שלראשונה אפשרו לתחנות הכוח לסחור ביניהם במכסות הזיהום. בואו נסביר את זה רגע בדוגמה. שתי תחנות כוח פולטות 100 טון של גופרית דו-חמצנית בשנה, כל אחת. השנה, בעקבות הצמצום במכסות, קיבלו שיעור לפלוט רק 80 טון כל אחת. אחת החברות מחליטה ללכת למהלך של התקנת מסננים, שיצמצמו את כמות הפליטות שלה ב-50%, כך שהשנה היא תפלוט רק 50 טון, וישארו למכסות לא מנוצלות של 30 טון. אוקיי, אז היו למכסות ל-80 טון, ואחרי המתקנת המסננים היא תפלוט רק 50. כלומר, התחנת כוח הרבה מתחת למכסה. עכשיו היא יכולה למכור לתחנת הכוח השנייה את המכסות הלא מנוצלות, כל שנה, ותחנת הכוח השנייה תוכל להמשיך לפלוט 100 טון בשנה, ולמעשה לא לעשות דבר להורדת הזיהום חוץ מלקנות מכסות. עכשיו, בשלב הזה אתם יכולים להיות או מזועזעים מהעניין, או מוקסמים ממנו. זה כנראה דבר שיקרה לכם לא מעט בפרק הזה. אם אתם אלו שמזועזעים, אתם בטח אומרים משהו כמו, זה הזוי. במקום ששתי תחנות הכוח יתאמצו להוריד את הזיהום, רק אחת מהן מתאמצת והשנייה לא עושה כלום? אם היו מחייבים את שתיהן לעמוד ביעד של הפחתה של 20%, אז גם החברה השנייה הייתה מתאמצת, וסך הפליטות היה יורד יותר. אוקיי, אם אתם מאלו שמוקסמים, אתם בטח אומרים משהו כזה. תראה איזה מנגנון נפלא. המפעל הראשון הוריד את הפליטות שלו באחוז גדול ממה שנדרש, ולכן הוא מרוויח מזה כסף. ומי משלם לו על המאמץ הנוסף הזה? לא משלם המיסים, אלא המפעל השכן, שלא השתלם לו להתקין מסננים. למעשה, ייתכן שחלק מהמימון של התקנת המסננים הגיע מכך שהמפעל ידע שהוא יוכל להרוויח ממכירת מכסות. אחרת, אולי הוא היה בוחר מערכת שתעלה פחות ותפחית רק 20% ולא 50% מהפלטות. עכשיו אני רוצה רגע לחזור למזועזעים שביניכם. דבר ראשון, לא בטוח שמפעל הראשון היה מפחית 50% מהפלטות אם לא היה מסחר. כנראה שבעלי המפעל היו מנסים לעשות את המינימום הנדרש כדי לעמוד במכסה. אבל בכללי אתם צודקים, יש סיכוי שהממוצע היה נמוך יותר. דבר שני ויותר משמעותי. הסחר במכסות הזיהום עושה משהו חשוב. הוא גורם להפחתת הזיהום במחיר הזול ביותר למשק. כנראה שהייתה סיבה שלתחנת הכוח השנייה היה משתלם לקנות מכסות מהתחנה הראשונה, ולא להפחית את הזיהום בעצמה. משום מה, לתחנה הראשונה היה קל יותר להפחית את הזיהום. מסחר גורם לכך שלמי שהכי קל וזול להפחית את הזיהום, יפחית אותו וימכור את ההפרש לאחרים שיקר להם יותר להפחית. בסופו של דבר, אם יותר זול לייצר, גם המחיר לצרכן יהיה זול יותר. אוקיי, אז זה מדבר על המסחר. יש פה עוד עניין, וזה עניין ההקצאה. ההקצאה של המכסות. גם על זה אפשר להסתכל בשתי דרכים. דרך אחת אומרת שחייבו מפעלים להוריד את כמות הזיהום שלהם בשיעור הולך וגדל כל שנה, וזה טוב. לחילופין אפשר להגיד שנתנו למפעלים הכי מזהמים בונוס על כך שהם היו כל כך מזהמים, ולמעשה אמרו להם, בגלל שאתם כל כך מזהמים, אתם תקבלו הכי הרבה מכסות. אם תזהמו פחות, כל המכסות האלו יהפכו להכנסה נוספת. תוכלו למכור למפעלים אחרים את המכסות הלא מנוצלות שלכם, ובגלל שהייתם כל כך גרועים עד עכשיו, אתם המרוויחים הגדולים בשיטה החדשה. וזה אגב טיעון ממש ממש טוב נגד שיטת ההקצאה הזו. אז תראו, דבר ראשון, מבחינה כלכלית תיאורה, זה לא משנה מה ההקצאה הראשונית של משאבים. רק חשוב שיהיה שוק עם שקיפות ועלויות מסחר נמוכות, והתוצאה תהיה יעילה. כלומר, הזיהום יפחת במחיר הזול ביותר שניתן. שיטת חלוקה אחרת יכולה להיות כזו שנותנת לממשלה את כל המכסות. וכל שנה, כל תחנות הכוח יצטרכו לקנות מהממשלה את המכסות. אפשר לעשות את זה נגיד במכרז. הבעיה היא שאז זה הופך למס, ומאחר שהמס יגולגל בסופו של דבר על הצרכנים, מחירי החשמל היו עולים, ואיתם שאר המחירים במשק. שלא לדבר על זה, שאף אחד לא אוהב לשלם עוד מיסים, ובטח לא בארצות הברית. לדעתי, וזו רק דעתי האישית ואין לי שום מחקר או משהו שיתמוך בה, אם לא רוצים לתת את המכסות לממשלה, אלא דווקא לתת אותם לתחנות, הדבר הנכון הוא לתת מכסות לפי תפוקה כלשהי. לדוגמה, מכסה פר קילו ואט שעה שתחנת הכוח מייצרת. מייצרים יותר חשמל, קבלו יותר מכסות. באופן הזה, מי שמצליח לייצר מקסימום חשמל במינימום זיום, מרוויח. וכך גם בעקיפי נותנים עדיפות לתחנות המשתמשות באנרגיה ירוקה, שיקבלו מכסה ויוכלו למכור אותה מיד. בכל אופן, השיטה שנבחרה היא שמי שזיהם הכי הרבה, מקבל הכי הרבה מכסות. אולי, כי בסוף להעביר חוק זה המון פוליטיקה ואינטרסים, וזה הכי קל להעביר את החוק ככה, שהוא לא פוגע יותר מדי בשחקנים הקיימים בשוק. אגב, מעניין לציין שבכדי שלא יקרה מה שקרה בחוק של 1977, שמפעלים ישנים ולא יעילים המשיכו לפעול הרבה יותר מדי זמן בגלל שהרגולציה הייתה מקלה, בכדי למנוע מצב דומה שבו אנשים לא יסגרו תחנות כוח לא יעילות כי הם לא ירצו לאבד את המכסה שלהם, נתנו לתחנת הכוח את המכסות גם אם היא נסגרה. כלומר, הייתה לי תחנת כוח מזהמת, סגרתי אותה, ועכשיו כל שנה בעשרות השנים הבאות אני מוכר את מכסות הזיהום שלי ועושה כסף בזכות העובדה שזיימתי המון בשנים 85 עד 87. עכשיו שוב, חלק מכם מזועזעים מהציניות והטיפשות של החוק הזה, וחלק מתפעלים מהרעיון ואומרים, זה מדהים, בעצם השוק נותן תמריץ לסגור תחנות כוח מיושנות ומזהמות, וזה לא עלה למשלם המסים האמריקאי אפילו לא דולר אחד. בכל אופן, בשיטה שבה המכסות ניתנות על פי זיהום בעבר, כמעט ואין ברירה אלא לאפשר לסגור תחנות ישנות ולא לאבד מכסות. אחרת שוב, היה נוצר תמריץ להחזיק תחנות מזהמות וישנות בכדי לא לאבד את המכסה. ב-1990 החוק חוקק. במרץ 1993 בוצעה המכירה הפומבית הראשונה של מכסות בין תחנות הכוח. מחוץ לאולם המסחר עמדו מפגינים עם שלטים שעליהם נכתב סוחרי פיח או סוחרי זיהום. פעילי גרין פיס צעדו וצעקו, "Trading pollution is not the solution." אחד מיוזמי שיטת המסחר אמר בדיעבד שהיה נראה שהמפגינים מעוניינים יותר באנשת המזהמים ופחות בהפחתת הזיהום. ליוזמי שיטת המסחר היה ברור שהיא נועדה להפחית את הזיהום ולעמוד במכסות תוך הפגיעה הקטנה ביותר בכלכלה האמריקאית. לדעת הכלכלנים שעבדו על החוק, ההתנגדות והנאומים שנתנו פעילי גרין פיס מתאימים יותר לימי ראשון בכנסייה ופחות כמדיניות. המחירה הייתה מוצלחת מאוד והיוותה אבן דרך משמעותית למימוש החוק. היו בה גם כמה הפתעות לטובה. לפני המחירה, במשרד לאיכות הסביבה האמריקאי עשו מחקר לחישוב עלות ההפחתה של טון גופרית דו-חמצנית. במחקר נטען שעלות ההפחתה של פליטות צפויה להיות בערך $600 לטון של גופרית דו-חמצנית. כך שסביר להניח שהמסחר יתבצע סביב המחירים האלו. עכשיו תעצרו שנייה ותחשבו בכמה לדעתכם נמכרו המכסות. נו, כמה ניחשתם? 600, 700, 400? טוב, התשובה הנכונה היא בערך $150. רבע מהעלות המשוררת במחקר. למה? למה טעו כל כך במשרד לאיכות הסביבה? לא מעט נכתב על זה. להגנת החוקרים ניתן שהטכנולוגיה משתנה כל הזמן, ושמחירי הדלקים השתנו מהמחקר ועד פתיחת המסחר. אולי, אבל יש גם כמה הסברים אחרים מעניינים מאוד שעלו. תראו, במשרד לאיכות הסביבה לא מנהלים תחנות כוח. כדי להבין כמה תעלה ההפחתה בפלטות, הם הסתמכו בין השאר על לדבר עם תחנות הכוח עצמן. בתחנות הכוח נתנו להם תשובות מוטות כלפי מעלה, כי רצו שההפחתה במכסות תהיה כמה שיותר קטנה. תחשבו על זה, אם בתחנות הכוח היו אומרים, אין בעיה, אנחנו יכולים מחר להוריד בגרושים 50% מהפלטות. אז אולי במשרד לאיכות הסביבה היו אומרים לעצמם, אוקיי, אז בואו נוריד 70%. אז לתחנות הכוח עדיף להגיד, אפילו הורדה של 10% תפגע בנו קשות ותעלה מיליארדים. מה שבטוח בטוח. בעיה שנייה בערכה של המשרד לאיכות הסביבה, היא שהם חשבו בעיקר על פתרון אחד, התקנת מסננים בתחנות הכוח. למעשה, יש הרבה מאוד פתרונות אפשריים. אפשר לעבור לפחם דל גופרית. יש דבר כזה. וברור שברגע שיש מכסה על פלטות גופרית, אז הפחם הזה הופך למבוקש יותר, ויעשו מאמצים בתעשיית הקריאה לכרות יותר ממנו, ופחות מהפחם עתיר הגופרית. אפשר בכלל לעבור לגז טבעי, שהוא יקר יותר, אבל לא פולט בכלל גופרית וחמצנית. מהלך כזה לא משתלם אם המפעל צריך להפחית 20% מהפלטות, אבל הוא הופך כלכלי אם המפעל עכשיו יכול למכור את כל מכסת הפלטות המיותרת שלו בשוק החופשי, ומחירת המכסות מסבסדת לו את המעבר לגז. כנראה שיש עוד פתרונות יצירתיים להפחית פלטות, שאולי מתאימים לתחנת כוח אחת ולא לאחרת. אבל זה מה שיפה בשוק שכזה. הוא גורם לעשרות אלפי אנשים לחשוב איך לפתור את הבעיה שלהם בתחנת הכוח שלהם. ובסוף, הפתרונות הזולים ביותר והמוצלחים ביותר הם אלו שיבוצעו. ואלו שהפתרונות שלהם יקרים מדי, פשוט יקנו בשוק מכסות. הסיכוי של צוות של כמה חוקרים במשרד לאיכות הסביבה לחשוב על הכל לבד, הוא אפסי. במחירה הפומבית הראשונה הזו, קרה עוד דבר מעניין. בין כל תחנות הכוח ששחרו, הייתה גם עמותה של אזרחים למען אוויר נקי, שבחרה במקום לעמוד בחוץ ולמחות כנגד המחירה, לגייס כסף ולקנות בעצמה מכסות. במכסות שקנתה העמותה, היא לא השתמשה, ולכן למעשה הורידה את המכסה הכללית ומנעה פליטה של טונות של גופרית וחמצנית לאוויר. אגב, שנתיים לאחר מכן, ב-1995, קנו במחירה כמה מכסות קבוצת ילדים מכיתה ח' בבית ספר יסודי מניו יורק. הילדים למדו על גשם חומצי בכיתה והחליטו לעשות מעשה. הם החליטו לקנות בעצמם מכסות ולא להשתמש בהן, בכדי להוריד את הזיהום. אבל בשביל לקנות מכסות צריך כסף. מה עשו הילדים הגאונים האלו? הם מכרו בעצמם מכסות לילדים בבית הספר. הם מכרו מכסות ללעיסת מסטיק בכיתה. התוצאות של התוכנית היו מוצלחות מאוד. בסך הכל 1,420 תחנות כוח נכנסו תחת המכסות של התוכנית. התוכנית שמה לה למטרה להפחית את פליטות הגופרית הדו-חמצנית ב-50% מהנתונים של 1980 בתוך 20 שנה. בשנת 2010 הפליטה ירדה ב-55%, כלומר יותר מהיעד. כיום למעשה המכסות כמעט חסרות ערך, מאחר ויש עודף מכסות בשוק. עכשיו, הנתון הזה של 55% הוא מדהים במיוחד, בהתחשב בעובדה שהכלכלה גדלה מאוד בזמן הזה. מספר העובדים לדוגמה גדל ב-88%, התוצר גדל פי שלושה. כל אלו היו מעלים את הפלטות בשיעור דומה, אבל זה לא קרה, הודות לתוכנית. בשנת 2007, הגשם החומצי בארצות הברית פחת בשני שלישים לעומת המצב בשנות ה-80. כנראה שכיום המספרים טובים אפילו יותר. מחקרים שחקרו את התרומה של הפחתת הגשם החומצי לכלכלת ארצות הברית, גילו שעלות הפחתת המזהמים הניבה תשואה של לא פחות מפי 30 למשק האמריקאי, בכך שהחקלאות נפגעת פחות מגשם חומצי, עלות תחזוקת הקשרים והמבנים פחתה, וכמות הבעיות הבריאותיות בבני אדם פחתה. בסך הכל, על פי הסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית, חוק אוויר נקי לדורותיו מונע מחלות ותמותה בטרם עת. על פי הסוכנות, כ-230 אלף אמריקאים היו אמורים למות השנה בשנת 2020, אם תחנות הכוח היו ממשיכות לזהם את הסביבה כפי שעשנו בשנות ה-70. אז בואו נסכם. בארצות הברית ב-20 שנה הגיעו בעזרת מסחר במכסות ל-55% הפחתה. בערך באותו הזמן באירופה הפחיתו פליטות בשיטה הישנה של רגולציה לפליטות של כל תחנת כוח בנפרד בלי אפשרות למסחר. הם הורידו רק 70%. כן, בלי מסחר הם הורידו יותר אחוזים מארצות הברית. אז למרות שזה לא נשמע טוב, ואפילו קצת מבאס את כל הפרק, בפועל זה ממש ממש לא. ארצות הברית פשוט בחרה להוריד 50%. היא יכלה להוריד 70, 80, וזה רק היה גורם למפעלים להתאמץ יותר ולהוציא יותר כסף. עכשיו, לגבי אירופה, אנחנו לא יודעים כמה זה עלה למשק שלהם להוריד 70% מהפלטות. העובדה שניתן לסחור במכסה היא רק מייעלת את התהליך והופכת את העלות הכוללת למשק לנמוכה יותר. מחקרים שנעשו על זה מראים שבלי מסחר, במצב שבו כל תחנת כוח בפני עצמה הייתה צריכה להוריד 50% מהפלטות, ולא כמו שקורה היום, שיש תחנות כוח שהפסיקו לזהם לחלוטין והן מוכרות את המכסות שלהן, וכאלו שמזהמות יותר וקונות מכסות. אם היו מחייבים את כולם להתיישר ללא פחות מ-50%, זה היה עולה בערך פי 4 ממה שזה עלה למשק האמריקאי בסופו של דבר. אז שוב, אני לא יודע כמה זה עלה לאירופאים, בכמה מחיר החשמל שלהם עלה ועד כמה המדינה שלהם נאלצה לסבסד להתקנה של מסננים. מה שאני כן יודע הוא שכנראה שהאירופאים בכל זאת התרשמו מהדרך האמריקאית להתמודד עם הבעיה. ואני יודע את זה, כי כשהאירופאים רצו לעשות את אותו הדבר שוב, אבל הפעם להפחית את הפלטות של גזי החממה, בעיקר של פחמן דו-חמצני, הם החליטו לאמץ את השיטה האמריקאית, ואפילו מערכת של מסחר במכסות של פחמן דו-חמצני. אבל על איך הם עשו את זה, וגם כמה טעויות בדרך, נדבר בפרק הבא. זהו להיום. בפרק הבא נדבר על הניסיון לפתור את בעיית גזי החממה על ידי שוק. למרות שזה נשמע דומה, מדובר בבעיה שונה מבעיית הגשם החומצי, והשוני הזה גרם ללא מעט בעיות בדרך. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כלכלה היא לא העיסוק העיקרי בחיי. בנוסף לתואר בכלכלה, אני גם מהנדס חשמל ומחשבים, ומוביל את קבוצת החומרה בסטארט-אפ לייטביץ. לייטביץ הוקמה בין השאר על ידי אביגדור וילנט, היזם האגדי שמכר לאחרונה את הבנה לאבס לאינטל ב-2 מיליארד דולר, ולפני כן את הנפורנה לאמזון ועוד חברות רבות, עד לימי גלילאו שנמכרה למרוול. בלייטביץ אנחנו מחפשים עכשיו מהנדסי תוכנת תותחים לכתיבת קוד בקרנל וביוזר ספייס לינוקס, ב-C, C++, פייתון וגו. אם אתם עשויים מחומר של סטארט-אפ ורוצים להצטרף למסע, אני אשמח שתשלחו לי קורות חיים או אפילו לינק לעמוד הלינקדאין שלכם. האימייל שלי הוא geronroy@gmail.com, שזה geronroy@gmail.com. ואתם יכולים גם לפנות אליי בפייסבוק או בלינקדאין. דיונים כלכליים ומעמיקים בארוחות הצהריים מובטחים למתאימים. תודה על ההקשבה. אני הייתי רועי גרון, כשבגרוש היה חור.